שבוע טוב, זה שבת קודש, פרשת כי תצא למלחמה על אויביך. השיעור שלנו היום ככה בא ידידנו משכבר הימים, רבי עזרא, אליי הביתה לפני חצי שעה, סיפר לי שנולד לו בן ועכשיו יש ברית יצחק. אמרתי לו שאנחנו עכשיו בשיעור, כן, מחר הברית. מחר הברית, לא, מחר הברית, הוא נולד בשבת. הוא נולד בשבת, מחר הברית. אז אמרתי לו שהשיעור אנחנו פה נלמד לזכות הרך, הנימול, מחר לשמונה, שיעמוד לזכותו. הוא נולד בשבת? מה? היא בזמנה, שמונה ימים. הוא נולד, לא יודע, הוא אמר לי שכנראה שנולד, כנראה שנולד ביום ראשון, לא יודע, הוא אמר לי שמחר הברית, שבוע טוב, שבוע טוב. מחר הברית, והסבא שלנו, רב נפתולי חיים, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם גדול, ומוהל, שמעל אלפי ילדים, יש בידינו את הפנקסים בכתב ידו, ושם הוא רשם כל פעם, שם הנימול, שם אביו, שם אמו, איפה הוא מל אותו. אמר לי פעם שהוא נתן לי את הסכין של המילה, שהוא מל בו אלפי ילדים. אמר לי, תדע לך שתינוק, שגם אם נדחה הברית, מסיבה כזו או סיבה אחרת נדחה הברית, מה שכתוב בזמנו, זה זמנו. יודע שהוא נימול, זה זמנו. אז כי יש אנשים שמוטרדים מזה. הוא היה מאוד מקפיד שאם התינוק היה לו, ראינו את זה פה בארץ כבר, שאם התינוק היה לו צהבת, אז הוא היה, אמן, הוא היה אומר להורים להפסיק להילחץ ויהיה בסדר, וגם אם הבדיקת דם מראה שיש לו כבר 8.5 או שכבר הורים רצים לעשות ברית, הוא אומר לא, יש זמן. יש זמן שהתינוק יהיה בריא, שהתינוק יהיה חזק, לא צריכים למהר. ואני זוכר כשהיינו, היו באים לבקש ממנו למול תינוק שנדחה בגלל צהבת, הוא היה בא לבדוק אותו, אז אם הוא היה רואה אפילו טיפה צהוב, והיה נוגע בו בעור, אמר לא, יש לו זמן, עוד יום, עוד יומיים, לא למהר. לא צריך למהר. בעיתו ובזמנו זה בזמן שלו ובעת שלו. כי ממילא, כיוון שנדחה מן התורה ביום השמיני, אז גמרנו. התינוק חשוב שיהיה בריא, כי אנחנו יודעים שהגמרא דנה בהרבה מקומות לא עלינו שיש תינוקות שמתים מחמת המילה. אז אם יש דיון בגמרא, האם אחרי שניים השלישי צריך נשאר ערל עד שהוא גדול ורק אז מלאים אותו, או צריכים שלושה שיפטרו מן העולם ורק הרביעי ידחה. כלומר, יש בזה חשש של סכנה פיקוח נפש. ואם יש פה ביקור הנפש, אפילו ספק קטן, דוחים אותו. ככה הייתה דעתו, וכך הוא היה מל. אז יהיה רצון שהתינוק הנימול מחר יהיה מילה בזמנה, שיכנס לעול התורה והמצוות, לתוך כתר עולם התורה, היהדות, שיהיה מבין ברית, ושיזכה לשמור את בריתו, ושיזכה לראות בחיי העולם הבא, עוד בימים אלו, בחינת האלף השביעי, בחינת משיח, ולשיעור שלנו. אני רוצה להקדים משהו שאני, אחרי שגמרנו את השיעור בשבוע שעבר, חשתי שהוא חסר. אז אני רוצה להקדים. תפתחו כולם בבקשה בדף למדה אצלנו. אנחנו מדברים בזוהר הקדוש, יש איזה משהו שצריכים להקדים, כי אנחנו רואים שהזוהר הקדוש מדבר כנתחריב במקדשה. נפיק קלה ואמר מה העידך. כלומר, השיעור שלנו היה על העניין של מה זה מה העידך, שמה הוא זה שמעיד, אבל לפני זה אנחנו צריכים להקדים. אני אקדים את זה בקצרה ואחר כך נראה בלשון הדמשק אליעזר. מתוך דברי הזוהר הקדוש מדובר שמה שאנחנו קוראים עכשיו מדובר אחרי החורבן. זאת אומרת שלפני החורבן היה משהו אחר. לפני החורבן, בדף למדה, עמוד, בדף למדה למעלה צד שמאל, אומר הזוהר הקדוש כד התחריב במקדשה, זאת אומרת שלפני שחרב המקדש, כל העולמות כולם, מעולם העשייה ועד עולם האצילות ועד אינסוף, כל העולמות כולם היו בשלמות, בייחוד שלם. כלומר, שמי יריך ולמטה בא ואימה וזה ונוק היו כל הזמן במצב של ייחוד שלם. זאת אומרת שכל העשר ספירות של כל פרצוף ופרצוף היו מגולים. ולא היה מצב כמו שתיארנו עם הכוסות שבוע שעבר, שאחד נמצא שני שליש והשני שליש, והם לא מחוברים כאחד, זה כנגד זה, אלא בזמן שהיה בית המקדש, הייחוד היה שלם כל הזמן, ולכן השפע היה בא לעולם. מה זה ייחוד שלם? זה אומר ששם הוויה ושם אדנות היו ביחד כל הזמן, וזה בעולם העשייה, שם של אלוקים ושם הוויה ביחד, ושם אקיה ושם הוויה ביחד, כך שכל הזיווגים והשמות היו מחוברים פנים בפנים, שווה בשווה, והשפע היה בעולם כל זמן שבית המקדש לא חרב. לכן אומר הזוהר הקדוש כאן, כאן תתחרב במקדשה, ואני רוצה שנסתכל בפנים. אומר דמשק אליעזר, כלומר בחינת שלושה שמות מה? של נהי וחגת וחבד. כלומר, שלושת השמות שנמצאים בספירת נצח עוד יסוד, וחסד גבורה תפארת, וחוכמה בינה ודעת, שימו לב, שזה מתחיל מנהי מלמטה, והולך ועולה. כלומר נהי, ומעל זה חגת, ומעל זה חבד. רואים? כן? שמים לב? אתם איתי? אם אתם שמים לב, תעשו ככה עם הראש, משהו שאני יודע שאתם בסדר. שאין ייחודה בתמידות. כלומר, בבחינת ייחודה תטעה של נהי בנהי. כלומר, בשלמות. נהי מול נהי, נצח עוד יסוד מול נצח עוד יסוד בשלמות, שזה ייחוד הוויה ועדנות, כמו שאנחנו מכירים. אני לא רוצה לקרוא את השם, תסתכלו בפנים. לאחר מכן, ייחוד של חגת בחגת, שווה בשווה, אחד מול השני, ללא הפרש, ללא הבדל, שזה ייחוד הוויה ואלוקים. וייחוד של חוכמה בינה ודעת בחוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה וכתר חוכמה בינה, כי אנחנו יודעים שמידת הדעת היא לפעמים נספרת ולפעמים לא נספרת. מי שלומד עץ חיים יודע את זה, איך שזה מסודר שם. מי שראה את זה ברמק, יש 10 ולא 9, 9 ולא 11 שער. זאת אומרת שכולם מכוונים אחד ואחד, שאז שווה אליו כתר, שווה לכתר, כן? כלומר, הכל נמצא אחד מול השני, ייחוד של הוויה והקיר. שביחד כל אלו, כן, עולים גימטריה של נר, בסדר? נפש ורוח. כדי איתה בפרי עץ חיים, וזה מה שמי שרוצה לראות את זה יותר בהרחבה, יסתכל בשער הכוונות בפרי עץ חיים, על ענייני הדלקת נרות חנוכה, שם הוא מסביר, שעניין חנוכה, הדקת הנרות החנוכה, זה נר, כלומר להשלים שלושת השמות הללו בייחוד השלים, כדי להשלים את השכינה ואת התיקון של הדקת המנורה בבית המקדש. כלומר, הלכה למעשה בפועל, בימים שלנו, שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, למעשה אנחנו פועלים על העולמות העליונים, שהייחוד יהיה שלם בכל הפרצופים כולם ובכל הספירות כולם, כמו שהיה בהדלקת המנורה בבית המקדש. כלומר, כשאדם מדליק את החנוכה, הוא למעשה משמש ככהן גדול שמדליק את המנורה בזמן שהוא מדליק. ההבדל הוא שאנחנו מדליקים לפי הימים כבית הלל, ובבית המקדש היו מדליקים את כל הנרות כולם. אבל כל הנרות כולם אנחנו יודעים שהיו שבעה, כלומר זה מי? חגת, נהי ומלכות. בסדר? עכשיו, אם ככה בואו נראה בפנים. כדאית, סליחה, וזאת היה קודם שחרב בית המקדש. אבל אחר שחרב המקדש באבונותינו הרבים, נפיק קלה. כך אומר הזוהר הקדוש. יצא קול, אחר שנחרב בית המקדש. והיות בבית המקדש הוא מלכות שמיים, איפה? בעולם הזה. כן, בעולם העשייה. אין לו עוד מוכין, אין לו בחינת מוכין, בגלל החורבן. ואין ייחודה בתמידות כמו שלמדנו עד עכשיו, שלפעמים יש ייחוד ולפעמים אין ייחוד. זוכרים? כשזה יורד למטה ונותן בה את האורות שלו, אז יש ייחוד. וכשהוא לא נותן, אז אין ייחוד. ואז מה קורה? לזה יצא כל מת הקדוש ברוך הוא בחצות הלילה. מי שרוצה לראות בזוהר הקדוש, תסתכל למאמר שנקרא חצות לילה. זה למעשה מתאר את המצב שבו הקדוש ברוך הוא יוצא בחצות הלילה, הוא בוכה ושואג על היכלו שחרב. וזה הקדוש אומר שהוא מוריד דמעה והוא יורד לימה רבה. כן? לכן הנוהג של אלו שמקפידים לקום לתיקון חצות, זה כדי לבכות עם הקדוש ברוך הוא על חורבן נחלו. כי למעשה, המלכות הזו מי זאת? היום, במשמעות שלנו אחר החורבן, המלכות למעשה זו השכינה. השכינה הקדושה שגורשה מביתה. כי כמו שאמרנו, מי? נכון? זה קצה השמיים, נכון? למעלה. שזה משם אלוקים, נכון? שזה מי? ומה? שזה השכינה, המלכות, כן? שהיא למטה. כלומר, קצה השמיים, אם נתאר לעצמנו, נתאר לעצמנו כמו שהסברנו בעבר, מדובר על דבר שיש לו כביכול עובי. מי חציו ולמעלה? מי? מי חציו ולמטה? מה? אבל שניהם נקראים מקצה השמיים. כל היחידת נפח הזו נקראת מקצה השמיים, חלק העליון זה מי וחלק העליון זה מה. כלומר, מי שכמו שלמדנו הגיע בהשגות למי, כן? אז מיד הורים לו, כן? מי, מה פשפשת, מה מצאת, מה גדלת. כלומר, גם אם אתה הגעת להשגות במי, עדיין אתה עוד נמצא במלכות, אתה צריך להסתכל למטה כי עוד לא הגעת ולא הבנת כלום. אבל למעשה זו אותה יחידה מבחינת נפח שלה. לכן אומר הזוהר, אומר הדמשק אליעזר, למה הכל יוצא בחצות הלילה? מה הדבר הרוחני שמתבצע בעולמות הרוחניים שגורם לכל הזה לצאת? למעשה זה כל בכי. למה זה כל בכי? הקדוש ברוך הוא בוכה, אבל למה הוא בוכה? כי אנחנו יודעים שיש לנו עוד שני שמות שאנחנו מכירים מעולם התורה, ובטח אנחנו שמכירים בקברי אבות. יש את לאה ויש את רחל. לאה היא עיקר הבית, לכן אנחנו רואים, כך אומר הזוהר הקדוש גם, שהיא קבורה עם יעקב אבינו. רחל נקברה בדרך, היא לא נקברה עם יעקב. זאת אומרת, יש, כדי לא להתבלבל, יש דברים, מקומות שכתוב שרחל היא עיקר הזיווג. לא ניכנס לזה כאן, כשנגיע בעזרת השם נסביר. אבל למה הקדוש ברוך הוא בוכה? כי לאה לוקחת מרחל את כל התשע ספירות שלה. כי אין ייחוד שלם, אין ייחוד מה שנקרא יעקב, יעקב ורחל. אין את הייחוד הזה, ואז למעשה לאה לוקחת את התת ספירות של רחל אליה, כדי שבכל זאת יישאר חיבור אל יעקב, פרצוף יעקב, כן? מה שמכונה יעקב, כדי שהעולם יישאר עומד. כי אם אנחנו לא יהיה מצב של ייחוד בשמות ושלמות בצורה כלשהי, כן? הרי העולם יהיה תוהו ובוהו. אז אם לא פרצוף אחד ייקח, אז פרצוף שני ייקח. תמיד צריך להיווצר מצב שבהם הספירות מחוברות זו לזו בכל מיני צורות. כי אם לא בצד הקדושה, לא עלינו זה ילך הצד השני. ולכן בואו נראה בפנים. אומר הדמשק אליעזר, לכן כיוון שלאה לוקחת בלילה כל התת ספירות של רחל אימנו. ואז מה נשאר ממה שנקרא בחינת רחל? רק נקודה אחת. קטנה. מקום 10 נשאר לה 1. כי לוקחת 9. והיא לא נשארה לה בנקודה אחת קטנה. יותר מזה. כל זמן שיש לה את ה-10 ספירות, אז רחל נמצאת בעולם האצילות. אבל כאשר נלקח ממנה התת ספירות, היא לא ראויה להיות באותו זמן בעולם האצילות, ולכן היא צריכה לרדת לעולם שמתחתיו. ואז רחל למעשה, אליהו, תסתכל אליי, יש פרצוף רחל, אז היא כביכול יורדת קומה עכשיו. למה? ירדה כיתה. אין לה את כל האפשרות ללמוד בכיתה הזו, היא יורדת לכיתה נמוכה יותר ממה שהיא יכולה. כי האורות שיש בעולם האצילות, כן, היא יכולה לקבל כל זמן שיש לה 10 ספירות. אבל אם לא, היא לא יכולה להיות שם, כי האורות יכולים לשבור. לכן היא יורדת לעולם הבריאה. וזה בחצות לילה. כלומר, כל חצות לילה יש תהליך שבה רחל יורדת מעולם האצילות לעולם הבריאה. מה? כן, זה בחינת מיטה, ודאי. ודאי, תכף נראה. בסוד והיא בחצי הלילה והחירת האיש. אנחנו יודעים שבועז, במגילת רות, כאשר נעמי מציעה לרות איך לעורר את בועז שיבם אותה, אנחנו לא ניכנס למצוות העיבוב, אף הפי שזה היה אולי מתאים, כי זה הזמן, אבל מצוות העיבוב בקצרה, הזוהר הקדוש מדבר עליו ברחבה, מצוות העיבוב זה על מנת שהנפטר שיצא מן העולם ללא בנים, יחזור בגלגול אל התינוק שיוולד, להקים זרע לאחיו. זאת אומרת שלמעשה הייבום זה לחזור, להחזיר לגלגול הבא את אותה נשמה שהלכה מן העולם, כן? כדי לתקן את מה שלא הצליחה. כלומר, זה שאדם מביא בנים לעולם, זה משמע שהוא מבצע תיקון. זה שאדם זוכה להביא בנים לעולם, זה חלק מהתיקון שלו. כי אם מלא אין, יש לו בנים, הוא צריך לבוא בגלגול הוא. עכשיו, נכון, יפה, 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 מצוין, מצוין. בחליצה. אם זה חליצה בגלל שמעין יבמי, אז יש בעיה. יש בעיה קשה, כלומר, אותו אדם שמסרב ליבם, ליבם, אם אף אחד לא ייבם, נאמר שהוא רק אחד ואין מי שייבם, כן? אז הוא גורם נזק גדול בעולמות הרוחניים, וגם לעצמו. אבל אם יש מישהו אחר שייבם, אז מישהו אחר ייבם, כן? כבר מעין יבמי שאין, אין מישהו אחר, והיא צריכה לחלוץ, אז באמת היא חולצת, מבחינת ההלכה יש חליצה, כן? אבל הוא גורם נזק בעולמות העליונים, כי מצוות החליצה זה להביא שלמות של גלגול הנשמות ותיקון העולם. היום נכון, היום, אז ברגע שחכמים מתקנים, אז מה שנפסק פה בדין של מטה, מקבלים למעלה, כלומר זה לא משפיע. אבל כל מה שלא נפסק שאין מייבמים אלא חולצים, היו צריכים לייבם, היה חובה לייבם. אבל בואו נחזור לעניין של רות. אנחנו רואים שלמעשה כתוב, ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש, חצי הלילה זה חצות לילה. ויחרד האיש, שכתוב שם שפתאום בועז נבהל, כי מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שיש אישה לרגליו. ידוע לנו מחזל שבועז היה לא נער צעיר באותו זמן, היה איש מבוגר מאוד, והוא נבהל, שמו הטוב, הוא היה אחד מגדולי ישראל באותה תקופה, פתאום מוצאים אצלו בחורה באמצע הלילה בגורן, זה אין דבר יותר רע מזה בשביל אדם בדרגתו, אז הוא נבהל. אבל רות שמה מייצגת את ה... שכינה שבאה אל בועז כדי שיבם אותה, כדי לעשות את הייחוד שלם, כמו שהיה לפני החורבן. שהוא הקדוש ברוך הוא בסוד השם איש מלחמה, למה נאמר ויחרד האיש, היה יכול לכתוב ויחרד בועז, שמו כבר נאמר הרבה לפני פעמים, לפני אותו פסוק, ויחרד האיש, הכוונה היה הקדוש ברוך הוא בסוד. כלומר, כל מה שקרה שם היה למעשה גם בעולמות הרוחניים במקביל. כמו שידוע לנו אליהו, שנאמר כמו שם שיש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מעלה. כן? כי העולמות הם מקבילים. כל מה שאנחנו רואים פה יש שם, אלא שם הם בצורה הרוחנית שלהם. אצלנו נמצאים בצורה הגשמית שלהם. ולכן, בסוד השם איש מלחמה. על מי נאמר איש? זה הקדוש ברוך הוא. הגמרא עושה גזרה שווה, מי שמכיר. הגמרא עושה גזרה שווה, מה פה איש, כאן איש, מה כאן כתוב האיש. כך. זה הכוונה לקודש ברוך הוא, כך נאמר גם האיש שזה הקודש ברוך הוא. אותו דבר אנחנו מוצאים בפסוק בתהילים, וגם כן הגמרא מפרשת אותו על הקדוש ברוך הוא, תפילה למשה איש האלוהים, אומרת מה כאן איש האלוהים, מה העניין, אלא באמת כנגדו הקודש ברוך הוא. ואז תראו מה אומר הפסוק, וילפד והנה אישה שורבת למרגלותיו. למה? מה פתאום נהיה מרגלותיו? כי הנה אישה שוכבת בגורן. מה זה דווקא מרגלותיו? למה הפסוק מדייק את המיקום של איפה שהיא נמצאת? למרגלותיו. מה זה למרגלותיו? מתחת רגליו. אז נדמיין לנו כביכול שהוא עומד עליה. כן? עם הרגליים שלו, והיא מתחת לרגליים שלו. הוא דורך עליה. אלא, אומר דמשק אליעזר, אינה כי קודם חצות אינה תחת מרגלותיו, רק היא עומדת בצידו. כביכול, כאילו, כן? במובן הרוחני, עומדת לידו. אך אמרנו שהיות ואחר חצות היא יורדת למטה לעולם הבריאה, כי לאה לוקחת ממנה את כל התשע ספירות, נכון? אז היא יורדת למטה. אז אם היא יורדת מתחתיו, אז רגליו מה? מעליה. לכן הנה מרגלותיו. אחר חצות שוכבת מרגלותיו למטה, בעולם הבריאה, כי מיד, כי הפרצוף הזה הוא בעולם הצילות, ועכשיו היא ירדה. אז רגליו מעליה, שהיא בעולם הבריאה. ממש. לכן הוא נבעל. לכן הקדוש ברוך הוא ביחרד. כביכול, הקדוש ברוך הוא האיש, הקדוש ברוך הוא, ומה קורה? זה מסמל מה? זה מסמל, כמו שאמר הרב דובי, מיתה, חורבן. זה מסמל את החורבן, וילפת וצועק בכל מר. למה? כי נדחית השכינה הקדושה למטה. עכשיו, למה היא נדחתה למטה? מה קרה פתאום שרחל צריכה לרדת למטה? מה קרה? כלומר, משהו בעולמות התחתונים פעל פעולה לא נכונה, וזה השפיע עליה, ואמרנו שרחל יצג, היא נקראת מה? כנגד השכינה. כלומר, השכינה משלמת את מחיר בניה, וכל זה מחמת האבונות של התחתונים. ואם לא כן, הייתה אימו תמיד בבחינת פנים בפנים. ברור? כן. למרגלותיו. לא. לא, 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 לא. אנחנו אמרנו שיש שלוש בחינות. יש פנים בפנים, אחד מול השני. יש פנים באחור. כן. ויש בצד. אלה, מה? של עמידה רוחנית. של כל דבר שיש בפרצופים ובעולמות. כן, זה השפעות, צורות שונות של השפעות. פנים בפנים זה ההשפעה הכי טובה. פנים באחור זה השפעה לא טובה. כלומר, אני כביכול נותן לך רק מה שאני משאיר אחוריי. כדוגמה, אדם נותן שאריות. יש בצד, על ידו. על ידו, אז יש השפעה גם כן. אבל זה לא פנים בפנים. כלומר, צורות שונות של השפעות. מהמציאות אנחנו יודעים שיש מצבים שאדם עם אשתו פנים בפנים. יש מצב שאשתו לידו. ויש לפעמים מצב שהיא גם הולכת אחריו. הגמרא אומרת על מנוח אביו של שמואל. אומר הפסוק, והלך מנוח אחר אשתו. כן, כלומר, היא הלכה קודם והוא הלך אחריה. אומרת, הגמרא מפורש, מנוח, לא חכם היה. אני אומר את זה בלשון אחרת, בלשון הגמרא. מה הוא הולך אחוריה? כי על פי הדרך של העולמות העליונים, הרוחניים, הוא צריך להיות לפנים. למה הוא הולך אחריה? הוא צריך ללכת קודם. כלומר, ההליכה מאחור לפי סדר העולמות. אבל זה לא משנה. מבחינת זה שהבחינות הללו קיימות, אלא רק זה מצייר מציאויות שונות. כשיש לנו חורבן, כן? אז בדרך כלל ההשפעה שנוטים לומר שזה אחור. יש עוד מצב רביעי, שלא עוד רציתי לדבר עליו בכלל, אבל אני אדבר עליו, כלומר דיברנו על שלוש בחינות, יש מצב רביעי שהוא הכי הכי בעייתי, שזה אחור באחור. כלומר, לא רק שהצד של כאילו הזכר עומד עם הגב אל הנקבה, אלא גם היא עם הגב אליו. כלומר, זו הרחקה מוחלטת. כלומר, ההשפעה היא מועטה ביותר. קוראים לזה השפעה שרק של חיות, שזה לא יהיה ייגמר. אז המינימום שבמינימום. אז כל הזמן בדרך כלל בעולם האצילות רחל נמצאת או פנים בפנים או על יד. אבל כאן כשהיא נופלת למטה, אז היא למרגל אותה. לכן, מה שקורה עם בועז שם, כן?
הוא עומד והיא על הרצפה.
כן, כאילו הוא עומד והיא על הרצפה והוא מעליה. הוא נבהל. הוא שכב. אבל איפה היא? מתחתיו, היא שוכבת מתחתיו. תאר לעצמך שתי מיטות. כן? הוא שוכב על הגורן, בקומה הזו. קומה מתחתיו היא. אז היא למרגל אותה. אז הוא נבהל. הוא נבהל מהמציאות, לא, אבל הוא נבהל מהמציאות הזו, שמה היא עושה שם? כי לכאורה איפה הייתה צריכה להיות? אם יש מצאת ייבום, אז איפה היא צריכה להיות? לידו, איתו. הרי הוא כבר אמר לה, הוא כבר אמר לה, היא אמרה לו לפני זה, מי שמכיר מגילת רות, היא אמרה לו, אתה היוון, אז הוא אמר, יש מישהו אחר שקודם לי, על פי סדר היבום. כן. נכון, תשארי כאן. כן, כאן, זה במקומך, אתה צודק רבות, נכון. אחר כך, פתאום הוא רואה שהיא נפלה ממדרגתה, היא נמצאת למטה, מתחתיו, הייתה צריכה להיות ייבום. ואין ייבום. לכן אומר הזוהר הקדוש, זה מרמז על הקדוש ברוך הוא והשכינה בעת החורבן. שאז רחל, בואו נסתכל בגמרא, ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה גם כוונת חז"ל, אמר רבי יצחק בר שמואל משמי דרב, שלוש משמרות אבי לילה. יש בלילה, מרגע שהוא נכנס, שלוש קבוצות של שעות שמחולקות בעולם הזה, וככה הם גם בעולמות העליונים. אומרת הגמרא, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתי מבין האומות. אומרת הגמרא שם, תניא אמר רבי יוסי, והפעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת, כולנו מכירים את הסיפור הזה. מחורבות ירושלים להתפלל. ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי את הפתח על הפתח עד שסיימתי תפילתי, כלומר זה היה מקום סכנה אחרת, אולי צריך לעמוד בפתח. אליהו עמד בפתח, וכשהוא יצא לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי שלום עליך רבי. זה דרך אגב שאומר הזוהר הקדוש, סימן שמי שאומרים לו אליהו הנביא קורא לו רבי, קורא בשמו ובשם אביו, מובטח לו שהוא מצדיקי העולם ובן עולם הבא. אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי בני, מפני מה נכנסת לחורבה? הרי אנחנו יודעים שיש הלכה שלא נכנסים לחורבה משום הסכנה, מה פתאום נכנסת לפה לחורבה? אמרתי לו להתפלל. נו, אמר לי בני, מה כל שמעת בחורבה זו? אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החליב וילדים בין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך. לא עכשיו, רק ששמעת עכשיו בזמן התפילה את הקול הזה, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. אבל לא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות בו אומרים, עונים יש מרבם הגדול מבורך, כלומר יש מרבם מבורך לעולם ועד עולמיה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, ומכאן מודעה גדולה לכל הציבור. עד כמה חשוב לומר אמן יש מרבם מבורך. ובשעה שבני ישראל אומרים אמן יש מרבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, השרב של המלך שמקלסים אותו בביתו, ובתי כנסיות אנחנו יודעים הם בתי מקדש מעט, הם מקום של השראת קדושה. כך מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שיגלו מעל שולחן אביהם. נמצא, עכשיו אנחנו מגיעים לדברי הזוהר, נמצא שזהו שאמר כד התחרב במקדשה, אז נפיק עליו את הקדוש ברוך הוא וצועק בחצות הלילה כביכול על תרדת השכינה הקדושה במקומה, הוא בכל מה. כלומר, שלוש משמרות בלילה שהגמרא מדברת ומחלקת אותה במסכת ברכות, מדברת על אותם שלוש פעמים שהקדוש ברוך הוא בוכה ומצטער שבעוונותיהם של בניו היה צריך להחריב את בית מקדשו ולהרחיק את השכינה. כלומר, כשאנחנו מדברים על הרחקת השכינה, זה המצב שבו רחל נדחית אל עולם הבריאה, מעולם האצילות. וכשרחל נדחית מעולם הבריאה לעולם האצילות, ממילא השפע בעולם הוא מתקטן, כי היא לא יכולה להוריד את השפע לבניה. בסדר?
לפני החורבן
זה לא היה.
היה שלוש
משמרות, אבל לא היה ירידה של רחל. לכן, וזהו שאמר, מיידך, יופי. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול, ועברתי לדף למדבב, אומר בכל מר, מה הידך? אמרנו שמה זה המוכין של נהי, נכון? אז הוא אומר, אני העיד, כלומר מהיום והלאה, מה שזה אדם פשוט שבני ישראל הידך, אני מעיד בבני ישראל שהעבירו לך המוכין שלך על ידי התפילה. כי היום מה שאנחנו יכולים לעורר מחדש ולבנות מחדש את הפנים, את הפרצוף של רחל בכל עשר הספירות שלה, זה נעשה בכל תפילה. כי אנחנו נותנים לרחל מה? בתפילה, לנצח עוד יסוד שלה. ולכן, מה הידך כלומר שהוא בלשון ואנחנו מה שכתוב אצל משה רבנו? מה פירוש ואנחנו? מה אומר משה רבנו? שנסתלקו עכשיו אחרי החורבן כל המוחים שלך ושלי. של זה, כן? אין מוחים. ולזה אמר אחרי החורבן, מה? ואיזה מוחים יהיה עכשיו? אחרי החורבן, מי ישלים, מי יתקן את החוסר הזה? אם כן, מה ואיזה עדות יש לי להמשיך עלייך עוד? מה אני אעשה? ועוד יש לדקדק, כתוב כאן קרי וכתיב. ג'יהו עידך ביוד, כן? כלומר, שזה קודם חורבן הבית שהיו בה כל קומה שלמה של 10 ספירות שלה. אז אנחנו אומרים עידך, כן? אבל כתיב הפסוק, מה עודך בבב? להורות שאחר החורבן אין כוח עמידה אלא כנגד וב זעירה, כשהוא יסוד צדיק. כלומר, אחרי החורבן יש וב זעירה, וב קטנה. אף על פי כן, אל תאמר שתמיד יהיה לה עמידה שם אלא בכל. כלומר, המצב הזה שבו רחל יורדת למטה זה אך ורק בימי החול. אבל בשבת, בראש חודש, ביום טוב דווקא, מה העודך וב גדולה של תפארת, שכוללת את כל ששת המידות כולם. גם אחרי החורבן. ששם יש לך עמידה, גם אחרי החורבן. כן. נכון, לא. מיוד זה נמשך ונהיה וב גדולה, ולא וב זהירה. שהוא בחזר של תפארת. כי אנחנו, כשאנחנו דיברנו אליהו על העניין של הספירות, אמרנו שיש בזה, כמו שאיוב אומר, איוב אומר, מבשרי איך זה אלוהה. כלומר, מי שמכיר את הצורה, וראינו את הצורה של 10 ספירות, איך שזה מונח, אנחנו יודעים שמי שמכיר קצת את פרי עץ חיים ושאר הכוונות, יודע ששם מצויר ממש אדם. אדם. עם כל מבנה הגוף שלו. יש את הראש, ויש את המוחין הפנימיים, מוח עליון, מוח תחתון. יש את העיניים, ויש את האוזניים, ויש את האף, ויש את הפה, ויש את הצוואר, ויש את הגוף, את הימין ואת השמאל ואת הידיים ואת הגוף, כן, כולו, והרגליים. כלומר, למעשה הספירות כולם זה דמות אדם. לכן זה מה שאומר הפסוק, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, בצלמו, כדמותו, במבנה הרוחני, בהגבלה.
האדם הוא בדמות הספירות.
בדמות הספירות, כן. אבל הספירות, מה אמרנו?
אמרת ספירות, בדמות זה.
כן, נכון, נכון. האדם הוא בדמות הספירות, והספירות הן צמצום. כן? של כוחו יתברך. כלומר, האדם, לכן אומר איוב, מבשרי יחזה אלוהה. האדם יכול לראות על עצמו את צלם אלוקים. מבחינת הספירות שבאות לידי גילוי בעולמות שלנו. אפשר לראות. לכן, שם יהיה לה עמידה. כלומר, כל שבת, ראש חודש, יום טוב, מה קורה? מה קורה? יש ייחוד שלם. ולכן אנחנו לא אומרים מה? התחנו.
אבל הוא כתב שבכל זאת הוא לא שלם, כי זה רק בו'.
לא, ו' גדולה. בשבת, ראש חודש, ביום טוב יש ו' גדולה.
הוא כותב אחר כך ש...
חכה, רגע. שהוא נכון. רגע.
יבנה
המקדש. יבנה המקדש, אז יהיה הכל. אז יהיה העידך, לא העודך.
זאת אומרת שעכשיו זה לא שלם, אפילו
בשבת. לא, מיד. שהוא בחזר לתפארת. כשיבוא אז את הייחוד תעלה משם ועידך, שהוא ייחוד בסוד דעת. עידך מלשון עדות שנאמר וידע האדם את חווה אשתו. לכן אומר הזוהר הקדוש אחר כך, וההוא מה עידך? ומה אדם? טוב, יש גרסה נוספת בזוהר שאנחנו לא גורסים אותו, כי יש בחלק מהספרים שממשיך את הפסוק, ומה אדם אלך? אנחנו לא לומדים את זה, אנחנו לא גורסים את זה, כי בכתב יד ישן שהיה לו זה בכלל לא מופיע. רוצה לומר, כשיבוא שבת וראש חודש ביום טוב אפילו בגלות, היות וזה עדיין גלוי. אף על פי כן, אתה רואה, יאיר, העידך ביוד, למרות שזה בחורבן. כי העודך, כן, העודך בבב, כל השבוע בגלל החורבן, זה זעיר.
בהפתנה.
בשבת וראש חודש ביום טוב, זה בב גדולה. אז יש ייחוד שלם למרות, שים לב בהמשך, בייחוד השלם פנים אל פנים, כתרה שווה לקטע בכל הפרצופים שלמים, למרות. אומרת שלמעשה בחינת שבת, יום טוב וראש חודש, זה בחינה של בית המקדש עומד על תילו. בעולמות העליונים אני מדבר. נכון.
וכשיבוא אז את הייחוד תעלה משם ואיידך. על מה הוא כותב את זה?
יופי.
הוא כותב את זה אחרי שבת. על משהו אחר. על מה הוא כותב
את זה? בואו. עכשיו אני אסביר למה אין פה סתירה פנימית. אנחנו מדברים פה על שני מצבים. המצב שלכתחילה והמצב שבדיעבד. כלומר, או נגיד את זה בצורה אחרת. בחינה שזה בא מצד התחתונים בעבודתם, ובחינה שבא מצד הקודש ברוך הוא בגלל שכך גזרה חוכמתו התברך. כשאנחנו מדברים על לפני החורבן, אז בחינת המעשים של האדם היה בשלמות, ולכן כל הפרצוף רחל לא נפלה אף פעם. אחרי החורבן, מה שקרוי רחל, נופל כל יום. כן? כל יום. והתיקון שלה ביום יום מהו? בחינה של יש מרבה מבורך. כן? בתפילה. שאדם מתפלל, ואמירת יש מרבה, למעשה אנחנו נותנים כוח לרחל, כן? לבנות מחדש את הספירות שלה. שתהיה השפעה יורדת בצורה שלמה. אבל זה לא מספיק. לכן, כי למה? כי אהודך. מה לעשות? יש חורבן, יש וב זהירה. כלומר, מה שאנשים עושים הם מעלים למעלה, אבל בזעיר, בקטן, כן? לא בצורה גדולה, אבל בשבת, ראש חודש ויום טוב, נדרך חומתו יתברך, שלמרות שיש חורבן, ואף על פי שיש חורבן, הייחוד יהיה שלם, למרות זאת. כלומר, ואז זה מעידך. מה שהוא אומר אחר כך באופן כללי שיבנה בית המקדש, זאת אומרת שלא יצטרכו לעבור את השלב של וו זעירה וו גדולה. לא, אלא יהיה תמיד יוד. לכן אומר אחר כך, ומה הידך? זה על המצב שבו יהיה בית המקדש שלם. היום יש לנו רק בחינה של בית המקדש בשבת, יום טוב וראש חודש. אבל מה שמדבר הזוהר הקדוש, שכשיבנה המקדש, כל המעבר, המשחק הזה, מעבר הרוחני בין זעיר לגדול לא יהיה, אלא רק יהיה מה ידך כל הזמן. בסדר? לכן הוא ממשיך ואומר, כן, עוד כמה דקות נגמור את המאמר עד למטה. בכל יום ויום, כלומר לפני שנחרב בית המקדש, זה מה שאתה שאלת אני קודם הרב בועז, לפני שחרב המקדש הסידת וח, כלומר העדות שהיה, מה זה העדות אמרנו? כבר למדנו בשיעור הקודם נצח ועוד, נכון? זה העדות, שני עדים. נצחות ויסוד של זה, שהם המוחין של המלכות, ואותו דבר, נצחות יסוד של אימה, שהם עדות של זה, נכון? זוכרים את הסדר שלמדנו? הלו, אתם איתי, זוכרים? זה חשוב לזכור, שנצחות יסוד של אימה הם המוחין של זה, ונצח מוחין עוד של זה המוחין של מלכות. לכן, גם כן, בחינת המוחין, כמו שאמרנו, כל זה אומר הקדוש ברוך הוא לשכינה הקדושה אחרי החורבן. הוא מעיד בה, מה שהיה לפני החורבן. ומיומין קדמאין, כלומר יומין נקראים שש קצוות מחסד ומלכות, שאתם זוכרים מה הם כנגד איזה? יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. מה? לא, כולל המלכות, עד מלכות, שהם שבעה ימים של ימי השבוע. כולם. לא נהי חגה בלבד, אלא נהים. כן? היומים הקדמאין, הראשונים, לפני החורבן, היו כולל שבת. ונאי של זה ושל אימה נקראינו מי קדמאי? ממנה. ממי? מאיזה ימים קדמאי? ימים הקודמים של מי? שלפני מי? לפני השכינה, לפני רחל, כן? כי הם היו לפניה. זהו שאמר בכל יומה ויומה, קודם שחרב בית המקדש, עשידה דבר בחינת ייחוד על ידי המוחין של נאי. כלומר, הייחוד של קודש הבריחו ורחל עם השכינה, לפני החורבן היה כל יום ביום באופן שלם בחינת עדות. זה היה כמו שאנחנו אומרים בפסוק, כן? אם לא בריתי יומם ולילה. כלומר, זה ברית, זה הסכם, שתמיד יהיה כל הזמן חיבור שלם לפני החורבן. מיומין קדמאין שמשתלשלות של נהי דאבא בנהי דאמא. שימו לב, נהי דאבא. הלו, תסתכלו רגע עליי. נהי דאבא, כשהוא משתלשל לנהי דאמא, אז האלה יומין, שעכשיו של אמא, לפניהם קדמאין להם מי היה? אבא. כשנהי של אמא יורדים לנהי של זה, אז יומים הקדמאים של זה מי הם? אמא, נכון? כי הייתה, היו לפניו, הם היו אצלה ועכשיו ירדו אליו. כשהוא נותן למלכות, אז הימים הראשונים, הימים הקודמים של זה, מה, של מלכות, מה הם? הימים של זה. כלומר, בכל פרצוף ופרצוף הנהי נקראים יומים קדמאים, הקודמים. כי לפני שהם עברו הלאה והשתלשלו הלאה, הם היו אצל מישהו לפניו. הוא קודם לו. ולכן הוא אומר, ונהי דזה ונהי דמלכות שמיים. ומאיפה לומדים את זה? שכתוב בפסוק, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. כלומר, הייחוד של הידותי, שזה חיבור של רחל בכל העשר ספירות שלה, כמו לפני החורבן, שזה הכוונה היא נצח עוד יסוד שיורד, אתם זוכרים שאימא מתפשטת עד איפה? עד הוד, נכון? וזה לא יכול לתת יסוד לבד, אז אבא עובר מצד ימין בדרך עוקפת אימא לזה, כן? ונותן לו יסוד. זוכרים? ואז זה יש לו יסוד, ועם זה הוא יורד אל המלכות. אז זה בכם. מי זה בכם? תפארת ומלכות. היום, למה זה נקרא היום? כי זה הימים ששורשם איפה? בימים הקודמאים. על ידי מידות הנקראים ימים. את השמיים ואת הארץ, מה זה שמיים וארץ? תפארת ומלכות. כי השמיים זה תפארת, וארץ זה מלכות. שהם היו כל המוחים לפני שחרב המקדש. אבל עכשיו, אחר חורבן הבית, צועק הקדוש ברוך הוא כביכול בכל, ונפיק על הזה מה הידך. כלומר, עכשיו מה אני יכול לעשות כדי להחזיר את הייחוד לשלמות הקודמת כמו שהיה לפני החורבן. נסכם. למעשה היום אנחנו למדנו שמה שמדבר הזוהר הקדוש הוא מדבר על שני מצבים. המצב של לפני החורבן והמצב של אחר החורבן בעולמות הרוחניים, כלומר בעולם האצילות קודם כל. דרך יודעים שכמו שדיברנו בעבר על אריך, אבא ואמא, זה במלכות, ונוק, יש גם שמות פנימיים, הדברים הללו, אתם עוד... חלק כבר מכיר אותם, חלק לא. יש יעקב ורחל וישראל סבא ותבונה, יש כל מיני שמות וכל מיני דברים פנימיים יותר כשיורדים לפירוט. ולמעשה הבא, אמא, עזה ומלכות זה שמות כותרות, שבתוכם יש עוד פעם כל מיני השתלשלויות וכל מיני פרצופים בתוכם, שתזכרו שוב, כל פרצוף ופרצוף הוא שלם מבחינת כל העשר ספירות שלו. כל אחד ואחד, כי זה אין סוף, מה שיש בזה, יש בזה, זוכרים? למדנו את זה וצריך מדי פעם להזכיר, כדי שלא נתבלבל, כאילו נחסר משהו, לא נחסר כלום. גם כשאנחנו אומרים שרחל יורדת למטה, כי לאה לוקחת את התשע ספירות שלה, הכוונה היא שהיא לא לוקחת לה את התשע ספירות ואין לה יותר. אלא האורות שצריכים לבוא אליה, הולכים אליה. בסדר? יש לה את האורות. את הכלים, אין לה את האורות, לכן היא יורדת קומה. אז אנחנו מדברים שהזוהר הקדוש עושה את ההפרש וההבדל בין שני המצבים שבו בית המקדש שלם עומד על תילו במהרה בימינו, שאז שלושת השמות, אדנות, מלמטה למעלה אני מדבר, כן? אדנות והוויה מחוברים יחד, מעליהם השם הוויה ואלוקים, ומעל כולם שם הוויה ושם הקיה, שהם מחוברים ביחד, שזה שלמות הפרצופים והמידות כל הזמן בתמידות. אחר החורבן נוצר מצב שאי אפשר שיהיה ייחוד שלם כל הזמן בגלל מעשה התחתונים, בגלל מעשה האדם שהביאו לחורבן. אז השפע לא יכול לבוא לרדת לעולם כמו שהיה לפני, וזה הגיוני. אתה לא עובד, אין מזכורת. אתה עובד קצת, אתה מקבל לפי העבודה. תגיד תודה שמעסיקים אותך בכלל. אז אתה מקבל קצת. אבל הבית עושה לך חטא שמחזיק אותך עדיין במפעל. כי אתה לא בסדר. אבל לא יכול להיות שתקבל אותו דבר כמו שהיית בתקופה שהיית בסדר. אבל על מנת שלא יהיה שבר מוחלט של כל המפעל, כי למעשה רוב הפועלים הם לא בסדר, אז המפעל יתפרק. אז יש שלוש פעמים, שלושה זמנים שבהן בעל הבית נותן חופש לפועלים ומשלם להם. כי הם עובדים חודשי. שבתות, כן? אדם לא עובד. הוא מקבל מזכורת. אבל מזכורת שלו כוללת גם את ימי השבת. גם את ראש חודש, גם ימים טובים שיש בפנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעטה חסד לפועלים, לנו, ונותן לנו בשבתות, ראשי חודשים, ימים טובים, למרות שלא מגיע לנו. למה? כי באותו זמן הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם הרוחני למצב שבו היה לפני החורבן. זה בזכות התפילות של האדם. אז מכאן, האדם צריך להכיר את ערך השבת, ימים טובים וראש חודש. אולי גם נבין את ההלכה שחז"ל אומרים שיש הוצאות שהאדם מוציא והוא לא צריך להתחשבן עליהם. כי הקדוש ברוך הוא יחזיר. למה יחזיר לי? לא מגיע לי. לזה הוא יחזיר לך, אחד מהם זה שבת. אנחנו יודעים שבתות בימים טובים. לגבי ראש חודש, אנחנו יודעים שיש לו גדר יום. כלומר, אם אדם מוציא לכבוד ראש חודש, משהו כזה, סעודת, מצווה, לעשות, יותר, זה, אל תדאג, אל תתחשבן, עובר בבנק, לא עובר בבנק, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא ידאג לעובר הזה. כלומר, למה? כי באותו זמן יש שלמות בעולמות הרוחניים שלא מצוי בימות החול. בכל זאת, ותשימו לב למספר המעניין, המספר 3, יש 3 תפילות ביום, שחרית, מנחה, ערבית, ויש 3 משמרות שהקדוש ברוך הוא בוכה ושואג על החורבן. כנגדם יש 3 פעמים מצב שבו האדם יכול בתפילתו להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא ולרומם את רחל, עיקר הבית, לחזור להוריד שפע כמו שהיה לפני החורבן ואף על פי החורבן. וזו גם כגזירה של הקדוש ברוך הוא. לכן זה יהיה רצון שהשבוע הזה שבא לפנינו כבר כמעט הולך ומסתיים לנו חודש אלול, שבוע של י"ב. אנחנו מתקרבים אוטוטו לראש השנה. שבוע הבא זה שבוע שנושק לראש השנה. שתפילותינו יהיו באופן הראוי, שרחל, עיקר הבית, תוכל לקבל מתפילתנו את מה שאנחנו יכולים לתת לה, להשתדל בימי יש מרבה, הציבור לא ידבר כל כך הרבה בבית הכנסת, שהציבור ישתדל לענות, יאמני יש מרבה, שיהיה שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא מבורך, שהקדוש ברוך הוא יוכל להגיד אשרי המלך שבניו מקלסים אותו בביתו, ואז ממילא כולנו יחד נוסיף ונרומם את קרנה של השכינה, עיקר הבית, רחל, ותחזור להיות במקומה הראשון, ותגרש את השפחה, ותהיה רחל עקרת הבית. שבוע טוב, שבוע טוב.